שעה היסטורית. אזק המוות אהבה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על סיפורי אהבה בהיסטוריה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה אנחנו מדברים היום?
על אהבה.
או, איזה כיף.
די.
תוכניות כלבבי.
אני שמח שאת תומכת באהבה, כי חשבתי שבעבורה רצינית מסתכלת עליה בציניות.
להפך. אין דבר חשוב מאהבה.
אזק מוות אהבה. ואם ייתן אדם את כל הון ביתו על עבור אהבה, בוז יבוזו לו.
אני דרך אגב לא אבוז לו. אני דווקא אשמח לתת את כל הון ביתי עבור אהבה אמיתית.
אבל הוא נותן, לא את.
אבל אנחנו מדברים היום על אהבה בתנך?
גם על אהבה בתנך, כי בתנך מתחיל את הכל, ולא נגמר.
אבל רצית להתחיל דווקא במשהו אקטואלי, מעכשיו.
כן, תראי, אהבה היא נצחית. על כן, מה שקרה עם שלמה המלך, ומה שקורה עם בנקאי גדול יהודי באמריקה, הכל זה אקטואלי.
אבל אנחנו שעה היסטורית, אז איך אנחנו יכולים להתעסק באקטואליה?
מפני שההיסטוריה מספחת את האקטואליה. העיתון של אתמול הוא כבר מסמך היסטורי. ככה שאין להבדיל בין דברים חדשים למה שקרה לפני 2000 שנה.
כלומר, הכל מבחינתך הוא נושא לחקירה היסטורית.
ללא ספק.
אז בואו נספר את סיפורו של אותו בנקאי. מי זה?
זה מנהל בנק אשר אבותיו ירדו, עלו, אני לא יודע איך להגיד, זה מרוסיה הצארית לארצות הברית. והוא הפך אדם מאוד מפורסם בין המחנה של הנשיא הנוכחי של ארצות הברית.
אנחנו מדברים על פול וולפוביץ, מנהל הבנק העולמי, לשעבר.
אבל הוא הפסיק להיות מנהל הבנק העולמי רק לפני ימים מספר.
למה בעצם?
בגלל הפרשה שאנחנו מדברים עליה. כאשר הוא נאלץ להתפטר, הוא היה בן 61. אבל הוא היה קשור בקשר עמוק מאוד. עם בחורה שלא הייתה קצת בחורה, היא הייתה בת 53. אבל לפי הצילומים שבדקתי, היא אי אפשר לתת לה יותר מ-52 שנים.
אתה ממש נדיב, פרופסור.
אני אובייקטיבי.
יפה מצדך. קוראים לה שעה אלי ריזה.
כן, והיא נולדה תחת השמש של לוב, אותה שמש שמאירה על הקולונל קדאפי.
כלומר, הוא יהודי והיא מוסלמית, והם כן. בני זוג מאוהבים
כן,
עד השמיים.
כן, והיא פמיניסטית, היא... אין הרבה פמיניסטיות ערביות, היא אחת מאלה.
והיא הייתה פקידה בכירה בבנק העולמי?
כן, כשפתאום הוא מונה מנהל הבנק העולמי, ואז כאן נוצרה בעיה. מפני כאן היה ניגוד אינטרסים בין מנהל הבנק לבין פקידה בכירה, כשפתאום מגלים שהם מאהבים.
זהו, צריך להסביר שהחוקים האמריקנים לא מאפשרים מצב כזה. לא יכול להיות מצב שמנהל הבנק ינהל מערכת יחסים זוגית, רומנטית, עם אחת מהפקידות הבכירות שלו. לכן עשה פול וולפוביץ דווקא דבר יפה. בא לוועדת האתיקה ואמר, שימו לב, אתם רוצים למנות אותי למנהל הבנק, אני חייב להטריע ולהזהיר שאני מנהל מערכת יחסים רומנטית עם אחת הפקידות הבכירות, שעה אלי ריזה. כן. עד כאן הכל טוב ויפה.
אז מה? פותרים את הבעיה. למשל, הוא חיפש לא רחוק מזה, הוא העביר אותה למשרד החוץ האמריקאי, הסטייט דיפארטמנט.
בעצם הרעיון היה שצריך למצוא לעבודה אחרת, מקבילה, שלא תפגע במעמדה, כדי לא בגלל הרומן הזה, או הקשר הזוגי הזה, לפגוע בעבודתה.
כן, אבל הוא מצא לה מזכורת מאוד מאוד נאה.
היא קיבלה 180 אלף דולר בשנה מהבנק העולמי, כן. שהמשיכה לעבוד במשרד החוץ.
זה היה קודם כל פטור ממס.
כן.
והיה תנאי שכל שנה המשכורת עולה ב-8%.
זה יצר מצב שהיא בסופו של דבר, בשנת 2007, הוושינגטון פוסט דיווח שהיא הרוויחה 193,590 דולר.
במשך שנה המשכורת קפסה עם סכומים מאוד נכבדים.
היא אפילו הרוויחה יותר מקונדוליסה רייס עצמה, כן, שעמדה כן. בראש משרד החוץ.
נכון.
ומה, הוא סידר לה?
כנראה. אהבה, אהבה, זה דבר גדול מאוד.
אבל במקרה הזה, הדבר הגדול הזה הוביל אותם לאובדנם, כי...
הם לא אובדנם, אנשים עשירים כאלה לא הולכים לאיבוד, אבל זה הביא אותם לסבך מסוים, בירוקרטי.
שבסופו הוא נאלץ להתפטר.
רגע, רגע, קודם כל היא הגיעה למשרדה של גברת צ'ני הצעירה, כלומר, ביתו של סגן הנשיא.
אז הבת של דיק צ'ייני עובדת גם במשרד החוץ תחת קונדוליסה רייס?
כן.
עסק משפחתי כל מה שקורה שם בארצות הברית.
בינינו ועצמנו, כן.
ואז גילו את הפרשה, העניין התפוצץ, הלחץ הציבורי גבר, ופול וולפוביץ נאלץ להתפטר.
הוא התפטר לא מזמן.
אבל בהתחלה הוא לא רצה להתפטר.
לא, לא. הוא לחם נגד זה, וטען שאני בסדר, והכל בסדר, ואנשים רעים רוצים להתנקל לי. אבל עד בסוף, בני הלחץ הציבורי, הוא התפטר. ואני רוצה להגיד לך משהו.
כן.
אישים יהודים לא אוהבים להתפטר. כן, בהיסטוריה הישראלית מליאת דוגמאות כאלה, יש להם נאמנות לתפקיד, יש להם נאמנות למקום, וכאשר העיתונות צועקת, התפטר, התפטר, הם לא, אני לא אתפטר. זה יפה. גבר מגן על, על האחוזה שלו, על העמדה שלו, כל הכבוד.
אני שמחה שאתה מרוצה. אבל אם אנחנו חוזרים לפול וולפוביץ, הוא בסוף כן התפטר.
לא מזמן. אבל אני לא דואג לו. מפני שיש לו עמדה מאוד ידועה, הוא אדם מפורסם, כשאני מיוצאים מן הכלל, הוא אחד המעצבים של המדיניות של הנשיא ג'ורג' בוש. הוא שמרן חדש. Who wants to be a millionaire?
I don't.
Have flashy flunkies everywhere?
I don't.
Who wants the bother of a country estate?
A country estate is something I'd hate.
Who wants to wallow in champagne?
I don't.
Who wants a supersonic plane?
I don't.
Who wants a private landing field too?
I don't.
And I don't, 'cause all I want is you. And I don't, 'cause all I want is you.
אז התחלנו באהבה עכשווית, אולי נחזור עכשיו לאהבה קדומה?
כן, למה לא? אותה אהבה. האהבה היא השולטת על המין האנושי, מן ההתחלה עד הסוף.
אחד מהמסמכים הכי יפים שאנחנו יכולים למצוא בהיסטוריה שלנו, שקשורים לאהבה, זה כמובן שיר השירים.
כן, אני רוצה להגיד לך, יש גרסאות מעניינות מאוד, שאומרות ששיר השירים זה אחד הספרים שנכתב על ידי שלמה המלך. כשהוא הצעיר למרץ, כתב את שיר השירים.
כן.
כאשר הוא היה כבר בוגר, והיה מתפייס עם החיים, הוא כתב משלי. וכשהיה זקן וציני, הוא כתב את הספר הכי מפורסם שלו, במידה שהוא כתב אותם, זה קהלת.
יפה. אבל אם אנחנו חוזרים לשיר השירים, זה אהבה לאלוהים, זה אהבה לאלף נשותיו.
יש כל מיני גרסאות. למשל, היה כומר נוצרי בשם אוריגן,
כן.
שטעף שזה אהבתו של ישו לכנסייה.
מה, שיר השירים?
כן. ומאוד מעניין שהאפיפיור הנוכחי,
כן.
כתב פירוש שלו לשיר השירים. והוא טוען שלמעשה האהבה הקדושה הזאת היא כפולה. יש ארוס, כלומר אהבה אירוטית,
כן.
ויש אגפה, אהבה הידותית. והכנסייה יכולה ללוות את דרכה בין שתי האהבות הללו.
כלומר, הכוונה היא כאן למישור הדתי או שגם ביחסים הבין אישיים? כי גם ביחסים בין אישיים, בין אדם לבין או בת זוגו, אנחנו יכולים למצוא מצב שבו באמת אפשר לדבר על האהבה האירוטית ועל האהבה הנגיד ידידותית כפי שהגדרת אותה.
על זה מדבר האפיפיור.
בדיוק על זה הוא מדבר.
כן.
והשילוב בין שניהם, בין שני סוגי אהבה, זה השילוב המנצח.
זה נכון, אם כי זה מפריע לי מאוד עניין השדיים.
שמופיעים בשיר השירים.
כן, בדיוק.
אתה אומר, אם מדובר באהבה של ישו לכנסייה, מה העניין שדיים לכל העניין?
או אהבת אלוהים לעם ישראל.
לבנתי.
כן.
אז מה לדעתך מתאר הספר?
המתאר את היחסים הנצחיים שקיימים מאחורי היחסים התחושנים. ואני רוצה להגיד לך שזה מאוד יפה שהעם היהודי מתן לאנושות שלוש יצירות שכולן עוסקות באהבה. אבל אני רוצה להזכיר לך שיש משפט אחד בשיר השירים שמדבר על העובדה שהאהובה היא שחורה. והטקסט הלטיני אומר ניגרה סום, זאת פורמוזה, פורמוזה יפה. והופיעו כל מיני איקונים שהבתולה הקדושה הופיעה כשחורה בגלל המשפט הזה, וזה מביך מאוד את החוקרים. האם מריה הקדושה הייתה שחורה?
כלומר, ספר שיר השירים לא הביא לנו רק את בשורת האהבה, הוא גם אולי מביא לנו את בשורת השוויון.
שוויון והניגוד לגזענות.
מכאן אנחנו עוברים, איך לא, ליוון העתיקה.
כן, אם כל חי יוון העתיקה. וכאן יש לנו בעיות מסוימות. קודם כל, הייתה בעיה מסוימת, ההומוסקסואלית הייתה מאוד נפוצה ביוון.
טוב, זה לא בעיה.
הסופרים היוונים הקלאסיים טענו שלאתונאי רגיל יש צורך בשלוש נשים.
אוקיי, זה כבר נשמע לי בעיה.
כן, א', אשת הבעל, כלומר, האם של המשפחה, האישה שתלד לו ילדים חוקים,
כן.
ושתבטיח את הירושה. דבר אחד.
חשוב מאוד.
דבר שני, זה הפילגש, מפני שמישהו מתחתן, הוא חייב גם ליהנות מזה. ועל כן, הפילגש היא זאת שמספקת את החלק האירוטי, הסנזואלי, התאושני.
למה האישה החוקית לא יכולה לספק את החלק הזה?
כי היא לא חונכה לזאת.
כלומר, כן. מחנכים אותן מראש לאיזה כן. מעמד של נשים?
כמובן, כמובן. להיות אשת איש זה עניין מקצועי.
Καθάριος με σαπτάς γουρά Τα βάνα και τις φιλοσχές Παλιό αντίλαλος ψηλά Στουβία της αυτάς τες κορφές Σομαλής φίβος κι αντιλαλή τους τρίμους του Μελίραλε Μελίραλε, Μελίραλε φαλόδετη και πιάνουν οι θεοί χορούς κι απαθανάτων στόματα Σολοτονγκό, Σολοτονγκό, Σολοτονγκός μου απλώνεται
עכשיו בא העניין השלישי. אם אפשר לדבר על ההומוסקסואליות היוונית, זה מפני שאולי היה חוסר עניין עם היחסים הפשוטות הבלתי מכונחות. אבל כן המציאו סוג שלישי של אישה, ההתאירה. ההתאירה הייתה אישה משכילה,
כן.
שהייתה מוכנה תמורת תשלום, ללכת עם מישהו גם לאירועים חברתיים כמו משתה, כי אני רוצה לשים לב לעובדה שהיצירות הגדולות של היצירות היוונית, כמו המשתה של אפלטון, שם יש הגברים. אבל ההתאירה הייתה אישה שהייתה באה למשתאות.
והייתה מגיעה לאותם אירועים.
כן, ויש לנו דוגמאות מעניינות, מפני שהיו התאירות שהיו אהובות של הפסלים, ויש לנו הפסלים שלהם היום.
כלומר, היו שלושה סוגים של נשים, האישה החוקית שדאגה לבית, לילדים, הפילגה שדאגה לצד האירוטי, וההתאירות שדאגו לצד האינטלקטואלי.
בדיוק.
והיום אישה אחת צריכה לעשות את כל הדברים האלה ביחד.
כן, זה אומר, אפשר להגיד שמצבה של האישה הוא רע, מפני שהיא עכשיו למלא תפקידים שהיא לא הוכנה. ששם שלוש נשים עשו את זה, עכשיו אישה אחת.
ואיך כל זה קשור?
זה ניצול האישה.
קשור לאהבה ההומוסקסואלית.
ההומוסקסואליות לא הייתה נפוצה בשכבות העממיות של העם, כי בשכבות העממיות יש לעבוד, להתפרנס. זה היה שישוע של האריסטוקרטיה.
לא, צריך לומר שאפילו המילה הצרפתית, העתיקה לפחות, להומוסקסואליות הייתה...
למור גרק.
האהבה היוונית.
היוונית, כן. אבל גם ביוון הייתה גישה מאוד מאוד הומניסטית, גם לחלק המקביל של האהבה ההומוסקסואלית, כלומר, לאהבה הלסבית.
כן.
הם מאוד מעריכו את ספו המשוררת שהייתה גרה בעיר מיטילנה.
בעיר לסבוס.
עושים כן. שם המילה הלסבית.
זה ב-630 לפני הספירה פחות
כן,
או יותר,
כן,
נכון?
כן, והיא שירה. קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני קראתי מה שנשאר מן השירה שלה, היא נורא מפחדת מגברים. והיא רואה בהם חיות כאלה פרה. דרך אגב היא הייתה מורה.
כן.
אבל כן היא הכירה את הדור הצעיר של הבנות, והשירים שנותרו, כי הם נעלמו ברוב הגדול, הם מאוד יפים, מאוד יפים.
טוב, זה מרתק, אין מה להגיד.
כן.
מיוון אתה יודע, תמיד עוברים לרומא, מה היה ברומא?
ברומא היה דבר אחר. קודם כל, הנשים הרומאיות הגיעו למצב כזה של עצמאות ושל כוח, שהן יכלו ליזום גט בעצמן. כלומר, הם באו לבעלם ואמרתי, אתה נמאסת, אני רוצה להתגרש, שלום.
יופי שאנשים יכולות לעשות את זה בעצמן. דע לך שבישראל, עד היום, נשים לא יכולות לקבל גט בעצמן אם הבעל לא נותן להן. זה בדיוק המעמד של כל מסורבות הגט.
ועכשיו אני רוצה להגיד לך, אומרים שאחת הסיבות של פשיטת הרגל של האימפריה הרומית, הייתה שהנשים הוציאו כספים עצומים, א', כדי לקנות משי מסין, ב' כדי לקנות אבני אמבר, אמבר,
כן.
בצפון אירופה. כי זה ההון תואפות, ואני לא חושב שהאבן הזאת, שהיא למעשה, זה המיץ המיובש והמאובן של עצי אורן.
שרף.
כשרף. ולא כל כך יפה.
תשמע, אבל אנחנו מדברים כאן על אהבה, ואני מבינה שברומא הייתה מתירנות מינית די משמעותית.
כן, זה רק נשים של האצולה. הן יכלו להחליט עם מי הן רוצות להיות ועם מי הן לא רוצות להיות.
היו שם גם בתי זונות.
הבתי זונות זה מאוד מעניין. הם, אפשר לבקר אותם.
קוראים לזה לופנר, נכון?
לופנר מלופה. לופה זה זאיבה.
נו.
ואל תשכחי שהזאיבה זה החיה הקדושה של הרומאים, מפני שזאיבה העניקה...
רומוס ורומולוס.
בדיוק. ועל כן...
שמייסדי רומא, צריך לומר.
היות והזאיבה הייתה חיה קדושה, הזונות היו איכשהו מקבלות מעמד מכובד מאוד,
באמת.
שמזדהו עם המייסדת של רומא, כלומר היא זאת שהעניקה את מייסדי רומא.
והיה גם עניינים די מוזרים במוזיאונים הרומיים אז.
אני רוצה להגיד לך, השמירה היא מאוד יפה, ואפשר ממש לבקר ורואים את הפרסקות ואת הציורים המאוד עוד מפתים שהרומאים העשירים,
כן,
היו
כמובן.
להיענות מהם. הרומאים היו הרבה יותר גלויים מן הציביליזציות שבאו אחריהם, מפני שמה שקלקל את הפרשה הייתה הדת הנוצרית. שטענה שאהבה זה חטא,
כן.
ושהילדים נולדים בחטא, ושלא היה קיים בעולם היווני או הרומאי.
לפני כן ראו באהבה משהו נורמלי, אפילו מקודש, נהדר.
לגמרי, כן. והרעיון שאהבה זה חטא, זה רעיון מזעזע.
אבל איך התבטאה ההרצה הזו לאהבה בימי רומא, במוזיאונים שדיברנו
עליהם? היו פסלים. פסלים היו פסלים של עברי מין. יש מוזיאון בנפולי, שלא נותנים לאנשים שאין להם תעודת זהות לבקר.
כי הפסלים גסים מדי?
גסים מדי, ואני הצלחתי על ידי כרטיס של אגד להיכנס ולראות את הפסלים המאוד מאוד מעניינים.
אבל זה מה שהיה ברומא, שצריך לומר כמובן ב-476 נופלת, וכבר מדובר על תרבות אחרת, וכפי שאתה אמרת, התרבות הנוצרית שמוציאה את האהבה, לא נגיד מחוץ לחוק, אבל מחוץ ללגיטימיות.
נכון, מפני שהחטא, הרי הנוצרים הם נרדפים על ידי החטא. הם חושבים שסופם בגיהינום, וכמעט אי אפשר למנוע את זאת. זה דת מאוד מאוד פסימית.
ותכף נגיע ונפרט את כל הדברים האלה, ובואו נתחיל קודם להבין את המארג החברתי של אותה התקופה. המלכים אז לא הורישו את התפקיד לבניהם.
לא, מי שהיה חלוץ, וגם זה לא נתקבל יפה, היה קרול הגדול. כאשר לפני מותו במאה התשיעית, העביר את השלטון לבנו לודוויג, לואי. אבל מה שמעניין זה שהמנהיג נבחר על ידי מעשיו.
על ידי הכישורים שלו בעצם.
בדיוק. לחם טוב, היה אביר טוב מאוד, הוביל את האנשים למלחמה ולנצחון, אז הם בחרו בו.
אבל מי היה בוחר בו? לא היו בחירות דמוקרטיות.
היו בחירות פחות או יותר כן דמוקרטיות.
באמת?
דת הקהל היא שקבעה את זה.
מה שבכל זאת קצת עצוב, זה שבדמי ימיהם, שהם כבר לא היו מסוגלים לתפקד, פשוט העיפו אותם.
העיפו אותם זה מאוד עדיף מה שאת אומרת. הכמרים באו, הדרוידים היו הכמרים.
כן.
והקריבו אותם.
הקריבו אותם?
כן. מפני שזה סוף, בשנה מסוימת, זו השקפה מאוד ריאליסטית.
אז זה לא כל כך בטוח להיות מלך.
לא, אבל כל אחד יודע שימות עד הסוף. אבל כן, אם אתה מלך, אז אתה מוקרב על ידי הדרוידים.
היו מנהיגות נשים דרך אגב?
כן, זה מאוד מעניין. מפני שאישה, אם היא הייתה מסוגלת להוביל את השבט, להלהיב אותו, היא הייתה המלכה, היא הייתה מנהיגה, ומאוד מעניין. שבמאה ה-19 הנסיך אלברט, הבעל של המלכה ויקטוריה, החליט שיש להקים פסל לאישה כזאת של ימי הביניים המוקדמים בועדיקיה. ואם אתה מפליג על התמזה, אתה רואה פתאום אישה לוחמת ליד הנמל של לונדון, אתה מתפלא, מה היא מחפשת?
היא הנהיגה איזשהו שבט קלטי, נכון?
כן, היא הייתה קלטית.
ולמה הנסיך אלברט כל כך רצה לשים את, את הפסל שלה?
מפני שהוא היה נשוי עם המלכה ויקטוריה.
נו.
והיא הייתה כל כך גבירה וכל כך שולטת עליו.
כלומר, זו הייתה מחווה לאשתו. הוא רצה להגיד לה, כמו שאת שולטת בנו ואת חזקה...
בי.
כמו שאת שולטת בי ואת חזקה ואיתנה, כך הייתה גם המלכה בועדיקיה.
ושילמתי על כספי הפרטי את הפסל הזה.
נקודה מעניינת נוגעת לכינוי שנתנו לאותן נשים מנהיגות. פראוז, נכון?
כן, זאת אומרת, למעשה, בימי הביניים, המילה פראו, שזה אישה,
כן.
מציינת גם נשים אצילות, שהן יכולות לשלוט ולהנהיג שבטים ואזורים שלמים.
כל אלה, מה שאנחנו מתארים עכשיו, משתייכים לתקופה ברברית, נגיד נקרא לה, שמכונה ה-Dark Ages, הימים האפלים.
כן, זאת המצאה של ארסמוס, שקרא להם Dark Ages, וזה למעשה, זה מאוד מגמתי.
476 אמרנו, זה מתחיל בנפילת האימפריה הרומית?
עד אלף, כן, אבל בינינו בין עצמנו, זאת השמצה. מפני שאחד ההומניסטים הראשונים, פטרארקה, המציא את הביטוי הזה, כלומר, הייתה תקופה קלאסית, פורחת. אנחנו מתקרבים עכשיו לתקופת הרנסנס, שוב קלאסית ופורחת. באמצע יש חור אוויר, הדארק אייג'ס.
כלומר, הדארק אייג'ס בעצם כן. זה תחילת ימי הביניים, מ-476 ועד 1000.
כן, בדיוק.
אם מדברים על כל ימי הביניים, אז זה מ-476 עד משהו כמו 1400, 1450.
53.
53, כי מה קרה ב-53?
קושטא נפלה בידי הטורקים. החלוקה הזאת מן המאה ה-19, היום היא נחשבת למיושנת.
נחזור רגע באמת לאותם ימים אפלים שאתה מתאר. איך אנשים התקיימו שם? הם היו עבדים? הם היו חופשיים?
קודם כל, זה צפון אירופה. וזה תנאים מאוד קשים. אנשים הללו היו למשל יחפים בשלג. והרומאים וגם היוונים חשבו שזה עניין של ניוון. אם אתה גר באזור כל כך צפוני, אתה לא יכול להיות אדם נורמלי. כמו אלה שגדלים תחת שמש ים התיכון.
כן.
אבל כן, היה איזשהו יחס די מעליב כלפי אנשי הצפון.
הם בעצם היו משהו מכונה ה-thralls,
כן,
העבדים?
כן. העבדים היו אלה שנפלו בשבי, אבל אני רוצה להגיד לך שבתקופה הזאת היה יחס די טוב לאנשים הפשוטים מאוד, והייתה מנהג מאוד יפה
כן.
של חטיפת הקלה.
מה יפה? בוא ספר לי.
אחרי שההורים החליטו שזה יתחתן עם זאת, היו מסדרים איזשהו צייד, פתאום החתן והחברים שלו היוצאים אל בית הקלה, זה היה שישוע.
אותי זה לא משעשע.
אבל אני רוצה להגיד לך, עכשיו כן זה ישעשע, מפני שגם הקלה יכלה לחטוף את החתן.
הקלה יכלה לחטוף את החתן?
כן.
באיזה סיטואציה?
היא הייתה מדברת עם הבחורים, עם בני הדודים וכל זה, ושלוש פעמים בשנה היה תאריך. ואז היו בודקים את הזמן, היו דואגים שהוא יתרחץ בזמן החטיפה, או לא יפנוי, ואז פתאום כל השבט מתדפל עליו, חוטף אותו.
בזמן שהוא מתרחץ?
כן.
סלח לי שאני אומרת, אבל שיטות החיזור המקובלות היום קצת יותר נחמדות בעיניי.
אני לא יודע. בכל אופן, זה הייתה התקופה הזאת שאנחנו מכירים מן ההיסטוריה האירופאית.
אגב, אם נולדו להם ילדים, זה גם היה מעניין, נכון? אם נולדו אחרי שהיא חטפה אותו, הוא חטף אותה, עשו מה שעשו, נולד ילד. 9 ימים לא נתנו לו שם בכלל.
לא, כי זה ימי המעבר. זה האמונה הדרואידית, כלומר, העתיקה הזאת של הדארק אייג'ס.
כן.
שתשעה זה מספר קדוש.
אבל מה שמדאיג, מחריד, לא יודע, תבחר אתה את המילה, זה שהיו ילדים שהחליטו שפשוט אין להם נשמה.
כן. ואני רוצה להגיד משהו עוד יותר מחריד.
נו.
שהרבה פעמים הותירו את התינוקות ממין נקבה ברחוב.
ככה.
ואמרו, האלים כבר ידאגו להם.
אבל מי קבע שאין להם נשמה ושצריך לזרוק אותם לרחוב?
לכמרים.
שוב הכמרים.
כן, הם מאוד מסוכנים. לא רק אצל הפגנים, גם אצל עמים אחרים מפותחים.
אבל אנחנו עכשיו מתחילים עם תקופה חדשה ומרגשת, עידן האמור קורטואה.
כן. קור זה חצר.
כן.
קורטואה של החצר. אהבת החצר, זאת אומרת, הרמה האצילה של השכבה השולטת, שיש כללים מסוימים, והכללים הם די אכזריים. למעשה, היו מקרים כאשר שני גברים החליטו, אם אני אתחתן ואשתי תלד בת, ואתה תלד, אתה תהיה אבא של בן, אז שני ילדים עלו התחתנו, ואז אנחנו נוכל לאחד את האחוזות.
אני לא מבינה, יושבים שני אצילים, חושבים איך לאחד את השדות שלהם.
בדיוק.
אומרים, טוב, בוא נתחתן, אני הוליד בת, אתה תוליד בן.
או להפך.
או להפך, לפחות בזה יש להם איזשהו חופש.
כן.
ואז נחתן אותם ונחבר את האחוזות.
זה גם סיכון, מפני שניהם יכלו להוליד בנים או בנות.
זה היה יכול להיות נוראי.
מחריד, מחריד. כל החלומות מתמוטטים.
אז אף אחד לא התחתן מאהבה באותה תקופה?
בעבודת הדוקטור שלי בדקתי מאות מאות חתונות, ומצאתי רק אהבה אחת שהם, הצעיר והצעירה, החליטו להתחתן, כי הם אהבו זאת. אבל הם מיד הוחרמו על שתי המשפחות, וראו שאם הם התחתנו בלי לשאול אותנו, הם לא אצילים, הם שפלים, לא רוצים אותם. ואלה היו בחרפת רעב, עד שמאיזה בישוף שקרוב שלו החליט לקחת את האומץ שלו ביד, ובערב חג המולד, שזה כמו החג הגדול מאוד של הנוצרים, הוא הכניס את הצעיר ואת הצעירה באולם הגדול של המשפחה,
כן.
ואמר לאב שלו, הנה הוא פה, הוא מצטער שהוא פגע בך.
נו, אתה רואה, אז לפעמים אנשי הכנסייה גם עושים דברים
אחד,
טובים.
זה מקרה אחד. כן.
ואין יותר מקרים כאלה. כל
לא
שאר הזוגות
אותם.
לא התחתנו מאהבה.
לא. הם אהבו אחרי החתונה, הם אהבו אחרים ואחרות. זאת הבעיה של האמור קורטואה. זה עבד מאוד יפה, שנוצרה אומנות גדולה מאוד, גם בציור, גם בפיסול, וגם בספרות.
והגבר תמיד שבחר את המאהבת שלו, להפך, הם תמיד היו בני אותו מעמד? איך זה עבד?
הם היו בני אותו מעמד, אבל המעמד הפנים הייתה שהגבר הוא במעמד נמוך. והיא הגבירה שלו. וכאשר למשל היה טורניר, כלומר, הגברים לחמו אלה באלה, הם היו מוצאים את הצבעים של הגברת. אם הייתה צהוב וירוק, אז הם היו מתקשטים את הקסדות שלה ואת הצבעים
של... כמה רומנטי.
יפה מאוד.
ובאותו זמן, האישה האמיתית, שלא אוהבת אותו והוא לא אוהב אותה, בבית. ויש לה איזה בחור אחר משלה שלובש את הצבעים של הבגדים שלה.
כן, למה לא?
יפה, כל אחד והמאהב שלו.
יש
מין
אווירה דמוקרטית.
דמוקרטית, פלורליסטית, כן, מקבלת.
בדיוק. וזה גם מאוד מפואר. הקסדות, הסמלים, הדגלים. זה מוסיף צבע לחיים.
כל זה פחות או יותר באלף לספירה.
עד 1400.
עד 1400. ויש עוד שני סיפורים מפורסמים וידועים מאותה תקופה שאולי נזכיר לפני שנתקדם במהלך ההיסטוריה. אחד זה האביר בעל העגלה.
כן, זה מאוד מעניין, מפני שיש ספרות גדולה מאוד שרוצה להסביר שהגבר חייב להשפיל את עצמו. מה זה עגלה? הרי האביר לא עולה על עגלה, הוא רוכב על סוס. אבל יש מקרה כאשר כדי לרכוש את לב האהובה שלו, הוא מסכים להשפיל את עצמו, לעלות בעגלה, כפי שעושים האיכרים, ובזה הוא מוכיח את אהבתו אליה. ויש גם מקרים אחרים. אני הזכרתי את זה, למשל, הם בדרך כלל מתאהבים בנשים שהם לא רואים.
רק מספרו להם על איזו אישה והם כבר מתאהבים בה?
כן, כן, זו תקופה מאוד רומנטית, אם כי זה עם הביניים, למשל... יש מקרה מפורסם מאוד, שנקראת הנסיכה הרחוקה. אביר אחד שומע שיש נסיכה אחת על שפת הים התיכון, וטריפולי.
כן.
ואז הוא מגיע ללוב, שאחת הערים הגדולות היא טריפולי, והוא אומר לה, הנה, באתי. הוא קצת משתומם, מפני שהוא שמע שהיא בלונדינית, פתאום הוא רואה שהיא שחרחורת.
שוד ושבר.
אז היא אומרת לו, אדוני היקר, אתה מחפש מישהי שגרה בטריפולי בלבנון, אבל כאן אני הייתי טריפולי בלוב. אני לא אשמה שעיר יש לה שני שמות, או שתי ערים אותו שם.
אז הוא עכשיו הלך אותם לטריפולי השנייה?
כן, עכשיו אל תשכחי שזו תקופה מאוד מעניינת, יש קרבות בטריפולי של לבנון. כן, זה אקטואלי.
בהחלט, וסיפור אחר שאי אפשר כמובן לא להזכיר אותו, זה טריסטן ויזולדה.
טריסטן ויזולדה אשר עד הסוף נתן את השם שלה ואת הנושא שלה לאופרה המפורסמת של וגנר.
כמובן.
מדובר על בחור צעיר שנשלח על ידי האדון שלו, מרק, להביא את קלתו של המלך. אלא מה שקורה, קורה שיש שיקוי אהבה שהזוג הצעיר יזיק, ובטעות הבחור שותה מן שיקוי אהבה והוא מתאהב בארוסת בעלו.
כלומר, הוא בעצם נסע כדי להביא את האישה שאיתה האדון שלו אמור להתחתן.
כן.
אבל איכשהו בדרך, הוא שותה שיקוי אהבה, היא שותה שיקוי אהבה, ושניהם מתאהבים זה בזה.
כן, בניגוד לחוק הפיאודלי, למרות מחריד.
אז מה קורה?
קורה שהם מתים עד הסוף, הם לא מסוגלים לחיות בצבא הזה, כי הם גם בוגדים באדם ששלח אותם. וזה טרגי מאוד. אני לא אגיד לך שהאופרה של וגנר היא מאוד טרגית ויפה, אם כי זה למעשה מצב ללא מוצא, ככה שיש להבין שגם בתקופה הזאת היו טרגדיות עמוקות מאוד.
Thank you.
אני מקווה שככל שנתקדם במעלה ההיסטוריה, תביא לנו סיפורי אהבה קצת יותר מסמכים.
לא ספק, כי העולם מתקדם, ואנחנו הולכים מן העצב אל השמחה.
יפה, אז אנחנו בתחילת הרנסנס, ואתה מספר לנו שוב על הדקמרון, שגם בו אפשר למצוא סימנים של אהבה.
סימנים רבים של אהבה.
אז ספר לי על זה.
וכבר סיפרנו, דיברת על הדקמרון הרבה פעמים, אבל אני רוצה להגיד על הדקמרון, הוא ספר מבחני. הוא נכתב כאשר הדבר אכל במלוא הפה והרג אלפי אנשים, מיליוני אנשים, באירופה המערבית. וזה אפשר להגיד כזה, כאילו הטבע משלם לקורבנות שלה, של הבין האנושי, על הסבל שהטבע הביא. אנשים מתים למחלה המחרידה הזאת, והם יכולים למצוא איזשהו ניחומים
כן.
באהבה.
וזה מה שקורה בספר.
כן.
אז אנחנו ממשיכים להתקדם. 1803, אנחנו פוגשים אדם שהוא סופר וגנרל בצבא. שזה שילוב...
כן, זה אני אסיר לה. זו קפיצה מאוד גדולה. את חופצת למעשה על כל התקופה המאה ה-18, שזה עידן האורות. ואדם שאת מדברת עליו נקרא שודרלו דה לה קלו.
איך?
שודרלו דה לה קלו? כן. הוא קצין צרפתי, והוא התרתם מרוב אהבה... אשתו הצעירה, אבל הוא היה מפחן. הוא הבין שהחברה האריסטוקרטית הצרפתית לא יכולה להמשיך להתקיים. ואז הוא המציא רומן, הוא שיבר רומן, בשם יחסים מסוכנים, ליזיון דנג'רוז, ששם הוא מדבר שהזוג מהווים, מרקיזה ואביר, רבים אחרי שהם היו יחד. ואז פתאום שניהם רוצים להרוס את השני, או את השנייה. ולמעשה הספר היה בסט סלר, באותה תקופה, כמה שנים לפני המהפכה, ומפני שלמעשה הוא שכנע את הציבור, שמעמד השליט, האריסטוקרטיה הצרפתית, לא שווה, וטוב מאוד שניפטר ממנה.
והכל דרך סיפור של בני זוג, שהייתה להם אהבה גדולה, והאהבה הזו התקלקלה, והם עכשיו זה... פנו אחד נגד השני.
כן, והורסים את כל הנוף מסביב. וגומרים גם להתאבדויות מסביב. זה הרוע הלב של האצולה, הוא הספר שנתן לזה מהלכים בחברה.
אגב, היה לו איזה חבר אלמוני אחד, נמוך, לא גבוה, נפוליון.
כן, אבל הוא לא היה עד כדי כך נמוך משום מה.
האמת היא שאם הזכרת קודם את המאה ה-18, אז אולי נחזור לאיזה מכתב שסיפרת לי עליו פעם, מכתב מדהים.
כן, פשוט מאוד, הבעל רוצה לנחם את אשתו.
אוקיי, זה קורה.
כן, ואז הוא אומר, אל תהיה עצובה מפני שהמאהב שלך עזב אותך. את כל כך יפה שתמצאי בקלות מאהבים אחרים.
אני לא מבינה, הוא מנחם אותה על זה שהמאהב שלה עזב אותה?
כן, והוא מוסיף שם, גם לי יש בעיות עם המאהבת שלי.
בקיצור, הם ניהלו שם חיים מוזרים לגמרי.
זה הסוף של המאה ה-18.
וזה מוביל אותנו למאה ה-19, אז כבר התקופה משתנה, כל הדיבור על מין ואהבה, פשוט מחוץ לתחום, אסור לדבר על זה יותר.
אסור לדבר, אסור לרמוז, מפני שהסקס נחשב לאדם, לגורם גס.
שוב, בגלל בין השאר הדומיננטיות של הכנסייה.
ללא ספק. וזאת תקופה, דרך אגב, שהיו חיים אחרים לגמרי, ויש רומנים שמתארים את החיים הלא רשמיים, שהיו סוערים מאוד, אבל לכלפי החברה הטובה, כמובן יש להיות צבוע.
אתה מזכיר רומנים, אולי נזכיר את שלוש האחיות ברונטה.
אלה היו שלוש אבקות.
האחיות.
האחיות, כן. שהם כתבו רומנים, שמתארים את החיים כפי שהם רצו שיהיו. ולמעשה, מה יכלה אישה אחת בודדה לחלום? רק להיות מחנכת, גוברנס. אז כל הגיבורות הללו הופכות גוברנס. אבל הסיבור, הגברים שקראו את זה, הבינו שאלה ספרים מסוכנים. מפני שהעובדה שהאישה אומרת בגלוי שהיא רוצה אהבה, היא רוצה קרבה.
מהסיפור עם היטקליף הוא שובר לב.
כן, אבל לא רק היטקליף, גם שני הרומנים האחרים.
ג'יין אייר כמובן, של שרלוט ברונטה.
כן.
וגם אגנס גריי, שזה פחות הצליח. זה היה של האחות השלישית.
כן.
אן ברונטה.
נכון.
מאוד מוכשרות השלוש החיות האלה.
והתנאים שהם חיים במקום פראי ממש נידח, עם שערות, עם רוחות, זה מאוד רומנטי, וזה תקופה רומנטית.
צריך להזכיר ולהסביר שהתקופה הזו שבה הן מפרסמות הספרים שלהן היא תקופה שבה רק גברים פרסמו ספרים, רק גברים כתבו.
והיו סופרות אחרות כאשר רצו לפרסם משהו, הם חתמו בשמו של גברים. יש כאן, לפי דעתי, סופרת גדולה מאוד. ג'ורג' אליוט, כלומר, שם של גבר.
ג'ורג' אליוט, כן. בעצם הוא סופרת.
כן.
שמה מרי אן אבנס.
כן.
והיא חתמה על הספרים שלה בשם ג'ורג' אליוט.
היא אמרה, אני רוצה שאנשים יקחו ברצינות מה שאני כותבת, על כן רק עם שם גבר. אני רוצה להגיד לך, אם לחזור לחיות ברונטי, שהביקורת של הגברים על מה שהם כתבו הייתה די קטלנית, שהם טענו שהיא רוצה אהבה חופשית, היא רוצה להידמות לגברים, זה מאוד מסוכן. למעשה המחשבות של שחרור מיני של החיות ברונטה הם אותם המחשבות של הפועלים שמתארגנים עכשיו נגד הניצול ועד שפיטות ועד נגד הקפיטליזם המדכא. כלומר, הם ראו את השחרור האישה והשחרור האדם העובד בחברה הקפיטליסטית כמקבילות.
כלומר, הפמיניזם והסוציאליזם חברו יחד. אבל אם אנחנו חוזרים לג'ורג' אליוט, אותה מרי אן אבנס, היא הייתה בעצמה מסובכת בסיפורי אהבה לא פשוטים, נכון?
אני רוצה להגיד לך, לפי דעתי, האישה הזאת היא גיבורה שלי הפרטית. אני מאוד נהנה לקרוא אותה, ויש לה ספר כביר מדבר, שזה תיאור של עיר פרובינציאלית אחת באנגליה. למעשה, העיר היא קובנטרי. אנחנו יודעים את זה, כן?
מעניין.
וכל השלבים של האהבה מוארים בספר הזה. יש זוגות צעירים, יש זוגות שנפרדים, יש זוגות ששונים מזה, זה. יש גם אהבים צעירים. זה מאוד יפה, זה. עולם אנציקלופדי של העולם הפרובינציאלי האנגלי לפני הרפורמה הגדולה של 1832.
היה לה גבר שהיא מאוד אהבה, והוא היה נשוי, וגם לא קראו ג'ורג', ג'ורג' הנרי לואיס.
כן, ג'ורג' זה שם מאוד נפוץ. ג'ורג' הוא האביר הקדוש ששומר על אנגליה.
אבל היא לא התחתנה איתו.
לא, היא לא התחתנה כי הוא הנשוי.
אז היא התחתנה עם מישהו אחר?
בסוף חייה, פתאום כשהוא מת, היא קיבלה את אהבתו של ידידו הצעיר, שהיה ב-20 שנה צעיר ממנה. כלומר, העיזה לשאת, להינשא לגבר ב-20 שנים יותר צעיר, מפני שקודם כל הוא היה אמריקאי, ככה תפספה, אבל העיזה, כלומר, זה לפי דעתי ג'סטה מבחנית ממש.
אתה יודע, אתה מדבר על ג'ורג' אליוט, אני נזכרת בג'ורג' סנד.
כן.
שהיא פמיניסטית צרפתייה.
אמנם היא לבשה מכנסיים וישנה בציבור, אבל היא לא הגיעה להישגים ספרותיים כמו ג'ורג' אליוט. כפי שמולייר הגיע לתיאור של אדם צבוע, תרטיף.
כן.
גם בספרה של אליוט יש דמות אחת, קוזבון, שלפי דעתי זה הדמות המגילה ביותר.
מה אתה סך?
כן, והצבועה ביותר. קודם הוא איש כנסייה, ככה שאתה לא, לא יכולה להיות להתפלא שהוא צבוע. אבל הוא גם רע. וכאשר הוא מבין שאשתו עומדת להתחתן אחרי מותו עם מישהו אחר שהיא אוהבת, אז הוא כותב, הוא היה מאוד עשיר, הוא כותב בטסטמנט, כלומר, בכתבה שלו, שאם היא תתחתן עם אותו איש, היא תפסיד את כל רכושה, כל הירושה שלו, שהוא עשיר מאוד. והזוג הצעיר הזה מחליט, כן, נזזל, שילך, אנחנו מתחתנים ומבטרים על כל האוצר.
אבל הספר, שיותר מכל אני חושבת, סימן את המהפכה המינית, לפחות עורר תדהמה של ממש בקרב החברה של אותה התקופה, זה מאהבה של ליידי צ'אטרלי, של H.D. לורנס.
כן, אני רוצה להגיד לך, זה סיפור הבנוי על מקרה שהיה. הייתה אריסטוקרטית אנגלית, לידי מורל, שרצה לתקן את הפסלים בגן שלה, ואז הביאה פועל צעיר, שלא יודעים את שמו, אבל הוא, הכינוי שלו אומר הרבה, קראו לו טייגר. הנמר.
הנמר, מעניין מאוד.
ואז התחיל הרומן הזה שהתאים את החברה האנגלית בין לידי מורל ולנמר. אבל זה נתן השראתו לספר שאנחנו מדברים עליו.
מהאהבה של לידי צ'טר.
כן, כן.
שפשוט עורר שערוריה נורא גדולה, כי הוא תיאר בצורה הרבה יותר מפורטת, נגיד את זה כך, את אותם מעללים מיניים של הגברת צ'טרלי, הליידי.
אבל אל תשכחי שהוא היה פשוט השומר של בעלה. בעלה היה קורבן המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, מפני שהוא נפצע והפך חסר גוח גברה. ועל כן הציבור ראה את הרומן הזה, בין אדם מן העולם הנמוך, מן המעד הפועלים, לבין לידי צ'טרלי, שהייתה אריסטוקרטית אנגלית, והאהבה שלהם הייתה מאוד יפה.
הסיפור הזה הוא כבר מהמאה ה-20, נכון?
כן, כן, הוא הופיע לראשונה, בדרך אגב, הייתה הפתקה שלמה, מפני שהופיע באנגלית, בפירנצה, כדי שלא יתפסו אותם. הוא ידע מה מחכה לו. כן. והיה קרב שנמשך, קרב משפטי שנמשך שנים, למעשה רק בשנות ה-80, של המאה ה-20.
לא מזמן.
הספר הזה קנה את החירות שלו ואת האפשרות גם בארצות הברית וגם באנגליה.
יוצא דופן.
כן.
אגב, הגענו למאה ה-20, אנחנו נמצאים עכשיו בראשיתה של המאה ה-21. מה יהיה גורלה של האהבה במאה הנוכחית?
תראי, תתנפלי על תינוקת. סוף סוף בת 7, המאה ה-21, כן.
כן.
יש לתת לה להתפתח, לצמוח, ואני מציע שניפגש בסוף המאה ה-21 כדי לזכור כיצד התקדמה האהבה במאה הסוערת זאת.
פרופסור, יש לנו דייט.
שעה היסטורית. אזק המוות אהבה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על סיפורי אהבה בהיסטוריה. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, מיכאל אבו וגל חי.